שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים שממש בזכותם השיעור היום עולה לאוויר, זה לא היה קורה בלעדם. השיעור היום מוקדש לילו נשמת אמו של אחד הלומדים, חנה בת רבי שמואל עליה השלום. השיעור מוקדש גם לילו נשמת יוסף בן קלרה הכהן, זיכרונו לברכה. והשיעור מוקדש לילו נשמת שירי נגרי, השם יקום דמה, בת אסתר, מרים וטוביה, ייבדו לחיים טובים וארוכים. נודה לכולכם, תלמדו לילו נשמתם. עכשיו, אם כבר הקדשות, אז נזכיר שאנחנו הולכים ומתקרבים למסכת קידושין, שעליה אנחנו כרגע עובדים ומכינים שיעורים, לכן באופן כללי אין שיעורים בגיטין. מי שרוצה להקדיש שיעור במסכת קידושין, ובאמת ממש בזכותו יעלו עוד שיעורים לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. תודה רבה מראש, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים היום דף ממוו במסכת גיטין. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 20 דקות. היום נראה שתי משניות, והנושא של שתיהן הוא בעצם אחד, וזה אדם שגירש את אשתו מתוך מחשבה שיש לה איזושהי בעיה מסוימת, ואחרי שהוא גירש, התברר שבעצם אין לה את הבעיה. האם הוא יכול עכשיו לחזור ולהתחתן איתה? מה הבעיה שאנחנו מדברים עליה ולמה שהוא לא יוכל להחזיר? אז אנחנו מדבר על שלוש בעיות. בעיה אחת זה שיצא עליה שם רע שהיא מזנה. לא הוכיחו שום דבר, אבל יש שם רע. בעיה שנייה זה שהיא נדרה, והוא לא רוצה להסתבך עכשיו עם אישה נדרנית. ובעיה שלישית, שזה במשנה הבאה, זה שהתברר שהיא איילונית והיא לא יכולה ללדת. אלה הבעיות, ועכשיו הוא מתחרט ורוצה להחזיר אותה, והשאלה היא אם מותר לו. אז לגבי שני המצבים הראשונים, זה במשנה הראשונה, אומרת המשנה, אסור לו להחזיר אותה. לגבי המצב השלישי של איילונית, בזה יש מחלוקת. רבי יהודה אומר שגם שם אסור לו להחזיר, חכמים אומרים שמותר לו. עכשיו, למה שהיא אסור לו להחזיר? אז עולות בגמרא שתי ספרות, משום קלקול ומשום כנס שלא יהיו בנות ישראל פרוצות. מה הכוונה? אז משום קלקול זה שיש חשש שכשהבעל אומר שהוא גירש את אשתו בגלל סיבה כזאת מסוימת, אז אם בסוף יתברר לו שבעצם הוא לא היה צריך לגרש אותה, כלומר יתברר שבעצם היא לא זינתה או שפתאום הוא יגלה שאפשר להפר נדרים והוא לא ידע את זה לפני, לגבי איילונית נראה בהמשך, בכל אופן כשהוא יגלה את הדבר הזה הוא עלול לבוא ולומר, תקשיבו, אני גירשתי אותה כי חשבתי כך וכך, ועכשיו שמתברר שטעיתי, אז בעצם לא התכוונתי בכלל לגרש אותה, והדבר הזה יטיל צל כבד על כל הגט הזה. לפי רשי זה ממש יבטל את הגט למפרע, והילדים שלה שנולדו אחרי זה יהיו ממזרים, וזה ממש קלקול גדול. וממילא בשביל למנוע את זה, אז לפני שהוא מגרש, כשיודעים שהוא הולך לגרש בגלל הסיבות האלו, אומרים לו, תדע לך, הגירושים האלו הם סופיים. אחרי שתגרש, לא תוכל להחזיר אותה. עכשיו, למה זה עוזר? הרי זה לא שהוא רוצה להחזיר אותה אחרי הגט, אלא הוא רוצה לבטל את כל הגט למפרע. אז מסביר רש"י כי עצם זה שאנחנו מזהירים אותה שזה סופי, זה אמור קצת להלחיץ אותו ולבדוק טוב טוב האם באמת הוא רוצה לגרש, האם באמת היא זינתה, האם באמת אי אפשר להפר את הנדר, ואם אחרי האיום הזה הוא בכל זאת הולך ומגרש, אז הוא כבר לא יוכל לטעון אחרי זה רק גירשתי כי כך וכך. לא, אתה גירשת כי אתה לא אוהב אותה וגמרנו. אל תספר לנו סיפורים עם גורשת, ואנחנו לא מקשיבים למה שאתה אומר. אם היית יודע כך וכך לא היית מגרש. עד כאן הסיבה הראשונה שעולה בגמרא, למה במקרים האלו של יצא עליה שם רע ושנדרה, הוא לא יכול להחזיר אותה. הסיבה השנייה זה פחות כלפי הבעל, אלא יותר כלפי האישה, וזה סוג של הכנס. אנחנו רוצים שאישה תדע, אם את מתחילה להסתבך בצורה שמתחילים לדבר עלייך שזנית, או אם את נודרת, אז תדעי לך שאת מסתבכת, כי אם הבעל יגרש אותך, זה יהיה סופי, הוא לא יוכל להחזיר אותך, וזה אמור לעזור למנוע מהאישה להסתבך בכאלה דברים, וכך אנחנו מונעים מבנות ישראל להיות פרוצות בעריות או בנדרים. זאת הסיבה השנייה. אז עוד פעם, אם אדם יגרש את אשתו בגלל שהיא נדרה, או בגלל שיצא עליה שם רע, אז אנחנו אומרים שהוא לא יוכל להחזיר אותה. ולמה? אז עולות שתי סיבות בגמרא. סיבה אחת משום קלקול, שהוא לא ייתן אחרי זה שהוא בעצם לא רצה לגרש. סיבה שנייה זה כנס שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. עד כאן הסיבות. עכשיו, המשנה עצמה לא מזכירה את הסיבות, אבל היא כן מזכירה סוג של נפקמינה בין הסיבות, כי לגבי המקרה של אישה שנדרה, שאסור להחזיר אותה, אז המשנה מביאה שלושה תנאים שמגבילים את האיסור הזה למקרה מסוים, ומתוך ההגבלה שלהם אפשר להבין כמו איזה סיבה הם סוברים, האם כנס או קלקול. אז התנא הראשון, שהוא סובר שזה משום כנס, זה רבי יהודה, וממילא לפי הסברה הזאת, הוא מגביל את זה דווקא לנדר שנדרה בפני אנשים רבים. אבל אם זה לא היה בפני אנשים רבים, אפשר להחזיר אותה. ומה הסברה? אז כאמור, זה כי הוא סובר שהסיבה היא משום כנס, והוא סובר שאת הכנס הזה כנסו בשביל שלא יהיו בנות ישראל פרוצות, רק בנדר רציני, וזה נדר שאי אפשר להפר אותו. כי אם זה נדר שאפשר להפר, אז זה לא כזה נורא שבנות ישראל יהיו פרוצות בזה, ממילא אפשר להפר. רק נדר שאי אפשר להפר, על זה גזרו. עכשיו, איזה נדר נדר אי אפשר להפר, נדר שנדרו אותו בפני רבים. אז זו הנפקמינה הראשונה, שמולכים לפי כנס, זה רק אסור בנדר שהיא נדרה בפני רבים. שני התנאים הבאים, רבי מאיר ורבי אליעזר, הם סוברים שזה לא משום כנס, אלא משום קלקול, אז קודם כל ברור שלדעתם, כל החשש זה דווקא בנדר שכן אפשר לבטל אותו, כי רק אז הבעל יכול לטעון, אם הייתי יודע שאפשר לבטל, לא הייתי מגרש, אבל נדר שאי אפשר לבטל, בזה אין חשש. בסוגריים נעיר שבהמשך נראה שלפי רבנן, בניגוד לרב יהודה, גם נדר שנעשה בפני רבים אפשר לבטל. כך שמבחינה הזאת צריך לגזור על כל הנדרים, כי את כולם אפשר לבטל, אז בכולם יש חשש של קלקול. אבל עדיין צריך לחלק בין איך מבטלים, כי הרי יש שתי דרכים לבטל נדרים, אפשר ללכת לחכם שהוא יבטל, ואפשר שהבעל יפר את הנדר של אשתו, אם זה נדר שקשור לעינוי נפש של האישה או לדברים שבינו לבינה, אז הבעל יכול לבטל. והשאלה היא, האם גזרו בשני המצבים או שלא? ולגבי זה יש כאמור מחלוקת, רבי מאיר אומר שגזרו רק על נדרים שצריך חקירת חכם, אבל נדרים שהבעל יכול להפר, על זה לא גזרו, שם אין את החשש. רבי לזר אומר שגזרו בשניהם. אלה הדעות, עכשיו בואו נבין. אז עוד פעם, רבי מאיר אומר שגזרו רק בנדר שצריך חקירת חכם, כי רק בנדר כזה הוא יוכל לומר, לא ידעתי שאפשר להפר, אבל בנדר שהבעל עצמו יכול להפר, כולם יודעים שבעל יכול להפר, הוא לא יכול לטעון לא ידעתי, לא נאמין לו, ברור שהוא ידע, וממילא בזה אין את החשש שיבוא לקלקל, זה לפי רבי מאיר. רבי אליעזר לעומת זאת אומר שגזרו בשניהם, ונסביר את הסברה שלו בשלושה שלבים. שלב ראשון, לפי רבי אליעזר, באמת בשני סוגי הנדרים הוא יוכל לטעון שהוא לא ידע. יכול להיות שהוא לא ידע שאפשר להפר לידי חכם, וגם יכול להיות שהוא לא ידע שבעל יכול להפר. זה שלב ראשון. שלב שני, נכון שעקרונית בשניהם הוא יוכל לטעון שהוא לא ידע, אבל לגבי נדר שצריך חקירת חכם, גם אם הוא יטען את זה, שאם הוא היה יודע הוא היה שולח אותה להפר את הנדר אצל חכם ולא היה מגרש אותה, אנחנו לא נאמין לו אם הוא יאמר את זה, כי בעל לא רוצה שאשתו תתבזה בפני חכם להפר את הנדר, אולי זה גם מבזה אותו, וממילא גם אם הוא היה יודע, הוא היה מעדיף לגרש אותה מאשר שהיא תלך להפר, וממילא עקרונית, כך בשלב השני של הסברה, בנדר שהוא עצמו יכול להפר, אז באמת הוא יכול לטעון את זה ויש חשש, בנדר שצריך חכם, עקרונית אין חשש. שלב שלישי, למרות שאמרנו שעכשיו עקרונית שאין חשש בנדר שצריך חכם, בכל זאת גם לפי רבי אליעזר גוזרים על זה, עתו נדר שהבעל כן יכול להפר. אז בקיצור, בסופו של דבר רבי אליעזר גוזר על שניהם, על נדר שהבעל יכול להפר הוא גוזר כי הוא יוכל לטעון שהוא לא ידע, על נדר שצריך חכם אמנם הוא לא יוכל לטעון את זה כי לא נאמין לו שם וזה תשתו בפני הביתין, אבל בכל זאת גם שם גזרו, עתו הסוג נדר השני, בקיצור גזרו בשניהם. אז זה היה רבי מאיר ורבי אליעזר, ושוב נזכיר, שניהם מסכימים שהסברה היא משום קלקול, שם הוא איתן, וממילא איסור דווקא בנדר שאפשר להפר אותו. ההבדל ביניהם זה שלפי רבי מאיר גזרו דווקא בנדר שצריך חקירת חכם, כי רק בזה הוא יוכל לטעון שהוא לא ידע שאפשר להפר. לפי רבי אליעזר גזרו בשניהם, קודם כל בנדר שלא צריך חקירת חכם, שיוכל לטעון שהוא לא ידע שהוא יכול להפר בעצמו, ועתו זה גזרו גם על נדר שכן צריך חקירת חכם. ועד כאן עיקר המשנה, ואת הדיונים על המשנה, ונכלול בזה גם את המשנה הבאה, נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שבא רב נחמן ואומר איזשהו דין לגבי האמירה של הבעל בשעת הגירושין, ושימו לב ששתי הגרסאות הן בעצם תלויות בשתי הסברות שאמרנו. כלומר, בגרסה הראשונה רב נחמן סובר שזה משום קלקול, בגרסה השנייה הוא סובר שזה משום כנס. ונעיר בסוגריים שכיוון שאת שאר התנאים במשנה אנחנו כבר יודעים מה הם סוברים, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי אליעזר, האם הם סוברים כנס או קלקול, אז מסתבר שאם רב נחמן אומר משהו ויש שתי גרסאות האם זה משום קלקול או משום כנס, כנראה שהוא לא אמר את זה בדעת שאר התנאים, אלא בדעת תנא קמא, שדעתו לגבי כנס או קלקול, אנחנו באמת עדיין לא יודעים. בכל אופן, מה רב נחמן אמר? אז גרסה הראשונה זה שהוא אמר שכל האיסור הזה להחזיר אותה, זה דווקא אם כשהוא גירש אותה, הוא ממש אמר בפירוש, אני מגרש אותה בגלל השם רע, או בגלל שהיא נדרה. זו הגרסה הראשונה, ומה הסברה? הסברה היא שהוא סובר שזה משום קלקול, וממילא רק אם הוא הציר על זה במפורש, שזאת הסיבה שהוא מגרש, אז חוששים שאחרי זה הוא איתן, שאם לא, אז הוא בעצם לא רצה לגרש. אבל אם הוא לא אמר כלום, אז זה שהוא אחרי זה יבוא ואיתן, זה לא מעניין אותי. לא אמרת, היא מגורשת וזהו. רק אם הוא אמר בפירוש, אז הוא יכול לטעון, זו הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה לעומת זאת, האיסור הוא בכל מקרה, כלומר גם אם הוא לא אמר לה בפירוש, אז עדיין יהיה אסור לו להחזיר, אבל בכל זאת אמר רב נחמן שכשהוא מגרש אותה, כן צריך לומר לה למה הוא מגרש. עכשיו, למה צריך לומר לה? הרי הרגע אמרנו שזה לא משנה אם הוא אמר לה או לא, אלא שלפי הגרסה הזאת, הסברה של רב נחמן כאמור זה לא משום קלקול, אלא משום כנס, בשביל שבנות ישראל לא יהיו פרוצות בעריות, וממילא יש עניין להגיד לה את זה, כי זה בעצם חלק מהחינוך, אחרת איך היא תדע להשתפר לפעם הבאה? לכן הוא אומר לה, תדעי לך שאני מגרש אותך בגלל שנדרת, או בגלל שיצא עלייך שם רע, וככה היא תלמד להבא. אז עד כאן שתי הגרסאות. עוד פעם, לפי הגרסה הראשונה, הסברה זה קלקול, ולכן כל האיסור להחזיר אותה זה דווקא אם הוא בפירוש אמר לה למה הוא מגרש. לפי הגרסה השנייה, הסברה זה כנס שלא היו פרוצות בעריות, ולכן הוא לא חייב לומר לה, אבל כדאי לומר לה בשביל לחנך אותה להבא. אלה שתי הגרסאות, ועכשיו סוף סוף הגמרא מביאה שתי ברייתות שבהם עולות שתי הסברות בפירוש, כלומר ברייתא אחת של רבי מאיר שאומר בפירוש שהסברה היא משום קלקול, וברייתא נוספת של רבי אלעזר ברבי יוסי שאומר שהסברה היא משום כנס, ועד כאן הסעיף הראשון, הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד א'. הסעיף השני זה לגבי דעת רבי יהודה. כאמור, רבי יהודה סובר שזה משום כנס, ולכן הוא גוזר רק על נדר שנדרה בפני רבים, שזה נדר חמור שאי אפשר להפר אותו, אבל לא על נדר שאפשר להפר, אז עכשיו נראה שני דיונים בדעת רבי יהודה. הדיון הראשון זה מה המקור לזה שבאמת נדר בפני רבים אי אפשר להפר. אז המקור מהגבעונים שאחרי שהם עבדו על עם ישראל, שהם הגיעו מארץ רחוקה והם לא באמת מעמי הארץ, ואז התברר שהם שיקרו, אז כתוב בישוע ט' שלמרות שהם שיקרו, עם ישראל לא הרג אותם, ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה. עכשיו, למה לא פשוט הפרו את הנדר? כנראה כי זה הנדר שנעשה בפני רבים, ולכן אי אפשר להפר אותו. זה המקור של רבי יהודה. עכשיו, רבנן חולקים עליו, לדעתם, גם נדר שנעשה בפני רבים אפשר להפר. תראו באתר ובחוברת למה ברור לגמרא שרבנן חולקים עליו. בכל אופן, אז איך הם מתמודדים עם המקור? הם אומרים, מה פתאום? לא הבנת. זה שהם לא הרגו את הגבעונים, זה לא בגלל שאי אפשר להפר את הנדר. בטח שאפשר, ושם אפילו לא צריך להפר, אלא כל הנדר נעשה מתוך טעות, אז הוא בטל מעיקרו. אלא למה הם לא הרגו אותם? פשוט כי זה יחילו לשם שכל העמים מסביב ישמעו שעם ישראל נשבע ובסוף מפר את השבועה, לכן לא הרגו אותם, אבל אין מכאן מקור, וזה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה מה נחשב אנשים רבים, שאז לפי רבי יהודה אי אפשר להפר את הנדר, אז בזה יש מחלוקת, רב נחמן אומר 3, רבי יצחק אומר 10. ומה המקור? אז המקור ל3 זה מפסוק לגבי אישה זווה, ואישה כי עזוב זוב דמה ימים רבים, ושם ימים רבים זה 3, אז גם כאן רבים זה 3. המקור של רבי יצחק שזה 10, זה מהפסוק שהזכרנו של הגבעונים, שכתוב שם כי נשבעו להם נשיאי העדה, ועדה כידוע זה 10, ומכאן שרבים זה 10, ועד כאן הדיון השני, ועד כאן הסעיף השני של השיעור. הסעיף השלישי זה מאוד קצר. נזכיר שראינו במשנה שלפי רבי אלעזר, עקרונית לגבי נדר שצריך חכם לא היינו צריכים לאסור, כי אמנם הוא יכול לטעון שהוא לא ידע את זה ושאם הוא היה יודע הוא היה שולח אותה לחכם להתיר את הנדר, אבל הוא לא יכול לטעון את זה, כי באמת גם אם הוא כן היה יודע, הוא לא היה שולח אותה להתיר את הנדר, כי הוא לא רוצה שתתבזה בביתין. זו הסברה של רבי אלעזר. אמנם בפועל הוא גוזר גם שם, גזרה את הוא הנדר השני, אבל עקרונית זה מה שהוא אומר. לעומת זאת רבי מאיר אומר שכן גוזרים ישירות על המקרה של נדר שצריך לחכם, אז ממילא מסבירה אמרה שלדעתו אין לבעל בעיה שאשתו תתפזר בביתין, אולי זה לא כזה ביזוי לדעתו, ולכן הוא כן יכול לטעון שאם הוא היה יודע, הוא היה שולח אותה להתיר את הנדר בפני הביתין. ועד כאן בעצם הסעיף השלישי, ההסבר הזה לגבי ההבדל בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר, והגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א'. הסעיף הרביעי זה המשפט האחרון של המשנה, שעוד לא קראנו כאן, וזה שרבי יוסי ברבי יהודה מספר על מעשה שקרה בצידון, וזה שבעל אחד אמר לאשתו, קונם אם איני מגרשך. כלומר, הוא נודר לאסור על עצמו משהו אם הוא לא יגרש אותך. ובאמת הוא גרש אותה, ואז הוא התחרט ורצה להחזיר אותה, וחכמים התירו לו להחזיר אותה, ומסיים את המשנה מפני תיקון העולם. זה מה שכתוב, ועכשיו על זה נראה ארבעה דיונים. דיון ראשון זה איך זה קשור למשנה. הרי הנושא במשנה זה לגבי בעל שמגרש את אשתו בגלל שהיא נודרת. איך פתאום מביאים מעשה לגבי מקרה אחר שהבעל הוא זה שנדר? עונה הגמרא, יש פה סוג של חסור עם מחסרה. כלומר, המשנה רוצה לומר שאם האישה נדרה, אז הוא לא יכול להחזיר אותה, אבל אם האיש הוא זה שנדר, אז הוא יכול, ועל זה מביאים מעשה מצידון בשביל להוכיח שבאמת הוא יכול. עכשיו, למה שנחשוב שלא, ולמה בכל זאת הוא יכול? אז למה שנחשוב שאסור לו להחזיר אותה? אז זה בעצם אותם שתי סיבות שאם האישה נדרה אסור לו להחזיר אותה. כלומר, או שלא היו פרוצים בנדרים, או משום קלקול. כלומר, או שלא היו פרוצים בנדרים, כי כמו שאנחנו לא רוצים שנשים ינדרו יותר מדי, אנחנו גם לא רוצים שגברים ינדרו. לכן היינו יכולים לחשוב שנגיד לו, תקשיב, אם אתה תנדור לגרש אותה ותגרש אותה בגלל זה, תדע לך שזה סופי, ולא תוכל להחזיר אותה, וזה ימנע מגברים לנדור. כך לכאורה, זו סיבה אחת, אבל כאמור, בפועל, לא חוששים לזה. כנראה כי זה היה יותר תופעה שנשים היו נודרות, לכן רצו למנוע את זה. אצל גברים זה היה פחות תופעה, לכן בגברים לא גזרו. זה לגבי הסיבה שלא היו פרוצים בנדרים. הסיבה השנייה זה משום קלקול. גם כאן לכאורה יכולנו לחשוב שגם בגבר נגזור, כי הרי יכול להיות שיקרה בדיוק אותו דבר כמו שתיארנו בתחילת המשנה, שהוא ינדור לגרש אותה, ואז בגלל זה הוא יגרש אותה, היא תלך ותתחתן, ואז יום אחד הוא פתאום יגיד, רגע, לא ידעתי שיכולתי להפר את הנדר, אם הייתי יודע, לא הייתי מגרש, ואז הוא יקלקל את הגט למפרע ובני הממזרים, אז היינו חושבים שגם כאן נבהיר לו שזה סופי, בשביל שיהיה בטוח שהוא באמת רוצה לגרש, שלא יוכל לטעון אחרי זה שום דבר. זה מה שהיינו חושבים, אבל כאמור, אומרת המשנה, שכאן לא חוששים שהוא יטען שהוא לא ידע, ואם הוא רק היה יודע שאפשר להפר, הוא לא היה מגרש. ולמה? כי לגבי הפרת הבעל, אז כאן זה לא רלוונטי. בעל יכול להפר לאשתו, לא יכול להפר לעצמו. ולגבי הפרת חכם, רק באישה הוא יכול לטעון שהוא לא ידע. כי עקרונית, כולם יודעים שחכם יכול להפר. זה שלגבי האישה הוא טוען שהוא לא ידע, זה לא כי הוא לא ידע שיש מושג כזה, אלא פשוט הוא חשב שאם אשתו לא הולכת לחכם, כנראה שיש סיבה טובה. כנראה שהיא יודעת שאין שום פתח שדרכו החכם יוכל להתיר את הנדר, ולכן הוא חשב שאי אפשר. אבל לגבי הנדר של עצמו, הוא הרי יודע שהוא יכול ללכת לחכם, והוא לא יוכל לטעון שהוא לא ידע, ולכן כאן אין את החשש שהוא יקלקל את הגט, ולכן כאן מותר לו להחזיר אותה. ועד כאן הדיון הראשון על המעשה הזה בצידן, אם הבעל הוא זה שנדר, הוא יכול להחזיר אותה. הדיון השני מאוד קצר, אמרנו שהוא נדר לאסור על עצמו משהו אם הוא לא יגרש אותה. מה זה המשהו הזה? אומר רב הונה, הוא נדר לאסור על עצמו את כל הפירות של העולם. זה הדיון השני. הדיון השלישי, אמרנו שכאמור בבעל לא חוששים ומותר לו להחזיר אותה, ועל זה שואלת הגמרא, פשיטה, מה החידוש? כלומר, הגמרא כנראה מבינה שזה שלא חוששים לקלקול, מה שערכנו להסביר מקודם, זה פשיטה, זה לא צריך לומר, אז מה בכל זאת החידוש? עונה הגמרא, החידוש הוא לגבי החשש השני של נדרים, שהיינו חושבים שאולי גם כאן, כמו באישה, אנחנו רוצים למנוע מהבעל להיות רגיל בנדרים, שזה מאוד חמור, כמו שאומר רבי נתן, שמי שנודר זה כאילו בנה במה וכולי, כמה שמלן, שאצל הבעל, כמו שהסברנו מקודם, לא גוזרים, כנראה כי זה לא כזאת הופעה נפוצה, וזה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי זה שהמשנה סיימה במשפט הבא, מפני תיקון העולם. ושואלת הגמרא, למה זה מתייחס? אז כאן יש שני הסברים, רב ששת ורבינה. רב ששת אומר שזה מתייחס לרישה של המשנה, כלומר שכשהוא גירש אותה בגלל שהיא נדרה או שיצאה עליה שם רע, אז הוא לא יכול להחזיר אותה, ולמה הוא לא יכול? מפני תיקון העולם. מה זה תיקון העולם? זה כבר תלוי בשני הסברים, או שהוא לא יקלקל את הגט, או שלא יהיו פרוצות בנדרים. זה הסבר הראשון. הבעיה בזה זה שלפי זה המשפט האחרון של המשנה לא מתייחס למה שהיה כתוב לפניו, ולמעשה בצידן, אלא למה שהיה כתוב לפני לפניו, שזה קצת בעייתי, לכן אנחנו עוברים להסבר השני, רבינה, שהוא אומר שהמשפט הזה מתייחס לכל המשנה, לא רק לרישה, אלא גם לסיפה של המעשה בצידן, ומה שהמשפט בעצם אומר, זה שברישה אסור לו להחזיר אותה משום תיקון העולם, אבל בסיפה מותר לו להחזיר אותה, כי כאן אין את החשש של מפני תיקון העולם, ולכן מותר. ועד כאן הדיון הרביעי על הסעיף הרביעי של השיעור, והגענו למשנה בעמוד ב'. הסעיף החמישי והאחרון של השיעור זה במשנה בעמוד ב', וכאן יש עוד דוגמה לאדם שמגרש את אשתו בגלל סיבה מאוד ספציפית, וזה שהוא מגרש אותה בגלל שהתברר שהיא איילונית, כלומר היא לא הביאה סימני בגרות והיא לא תוכל ללדת, אז הוא מגרש אותה, ואז יום אחד הוא מתחרט ורוצה להחזיר. האם הוא יכול להחזיר? אז רבי יהודה אומר שאסור, בדומה למשנה הקודמת. חכמים אומרים שכאן אין חשש ומותר. ומה המחלוקת? אז כאן אין את הסברה של שלא יהיו פורצים במשהו, כי זה לא שזה תלוי בה, אלא הסברה היחידה שאפשר לדבר עליה כאן זה שחוששים שהבעל יקלקל, כלומר שאם הוא יגרש אותה כי היא איילונית, ואז היא תלך ותתחתן עם מישהו אחר, ופתאום יתלד, יבוא הבעל ויגיד, רגע, אני גרשתי אותה רק כי חשבתי שהיא איילונית, ותכננתי שאם יתברר שלא, אני אחזיר אותה. אם הייתי יודע שהיא פתאום תלד ובכל זאת אני לא יכול להחזיר אותה, אז מעולם לא הייתי מגרש אותה. זה החשש. לפי רש"י, שימו לב שזה טיפה שונה מהחשש במשנה הקודמת, כי כאן הוא לא יכול לומר אם הייתי יודע שהיא תוכל להירפא, כי זה ברור שיכולת שהיא תרפא, אלא כאן החשש הוא שהוא יגיד, אם הייתי יודע שאני לא יוכל להחזיר אותה, לא הייתי מגרש אותה, ולכן אומר רב יהודה, כשהוא מגרש אותה אומרים לו, תדע לך שלעולם לא תוכל להחזיר, תחשוב טוב, וככה הוא לא יוכל לטעון שהוא לא היה מגרש. זו דעת רב יהודה, כאמור חכמים חולקים, וכאן לא חוששים לקלקול, עד כאן עיקר המשנה. ועכשיו שואלת הגמרא שאלה אחת, והיא תענה על זה שתי תשובות ובזה נסיים, וזה ששואלת הגמרא, רגע, הדעות כאן הפוכות מהמשנה הקודמת, הרי כאן אנחנו רואים שרב יהודה חושש לקלקול וחכמים לא, ואילו במשנה הקודמת ראינו לגבי נדר, שרב יהודה גזר דווקא בנדר שנעשה בפני רבים, כי זה נדר שאי אפשר להתיר אותו, וממילא הוא חמור, כי הסברה שלו זה כנס, אבל נדר שלא בפני רבים שאפשר להתיר אותו, אז בזה הוא דווקא לא חשש, כלומר הוא לא חשש לקלקול שהבעל יגיד לא ידעתי שאני יכול להתיר, אלא הוא רק חשש לכנס, ואילו רבנן, שגזרו גם על נדר שלא בפני רבים, כלומר גם על נדר שאפשר להתיר, הם חששו לקלקול. אז עוד פעם, איך אצלנו רב יהודה חושש לקלקול וחכמים לא? ואילו במשנה הקודמת, רב יהודה לא חושש לקלקול וחכמים כן. זו השאלה, ולזה יש שתי תשובות. שמואל אומר, פשוט מאוד, תהפוך את השיטות במשנה שלנו כך שחכמים הם אלו שחוששים לקלקול ורב יהודה לא. זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה אומרת, לא צריך להפוך, אלא אני פשוט אסביר לך למה יש הבדל בין המשנה הקודמת למשנה כאן, גם לרב יהודה וגם לחכמים. אז לגבי רב יהודה, מסביר הבעיה, שעקרונית הוא כן חושש לקלקול, כמו אצלנו באיילונית, וזה שבמשנה הקודמת לגבי נדר הוא לא חשש לקלקול, כי פשוט מציאותית שם הוא חושב שאין חשש, כי לגבי נדר שצריך חכם, אז הוא סובר כמו רבי לזר שראינו שם, שבעל לא רוצה שאשתו תתבזה בביתין, לכן גם אם הוא יטען שהוא היה שולח לביתין, לא מאמינים לו, הוא לא היה שולח, ולגבי נדר שלא צריך חכם, אז בזה הוא סובר כמו רבי מאיר שם, שאין דבר כזה, כל בעל יודע שהוא יכול להפר את הנדרים של אשתו, אם הוא יטען שהוא לא ידע, לא נאמין לו, לכן שם פשוט אין חשש, אצלנו יש. זה לגבי דעת רבי יהודה. לגבי דעת חכמים, שזה להפך, שבמשנה הקודמת הם חששו לקלקול, ובמשנה כאן לא, אומר רבא, זה פשוט לא אותם חכמים. חכמים של המשנה הקודמת חוששים, וחכמים במשנה שלנו לא חוששים. ולמה כאן הם לא חוששים? כי חכמים כאן זה בעצם דעת רבי מאיר. ורבי מאיר כידוע אומר, שכשעושים תנאי, צריך לעשות אותו כפול. כלומר, לא רק לומר, אם יקרה כך או אם קרה כך, אז X, אלא לומר גם שאם לא קרה כך, אז Y. וכאן הרי הבא לא עשה תנאי כפול, הוא בקושי עשה תנאי, הוא פשוט הביע דעתו שהוא מגרש אותה כי היא איילונית, וכיוון שהוא לא עשה תנאי כפול, אז הוא לא יוכל לטעון בעתיד, זה היה רק על תנאי, ובאמת לא התכוונתי, אין דבר כזה. לא עשית תנאי כפול, הגט גט, ולכן אין שום חשש, ולכן הוא יכול להחזיר אותה. זה כאן באיילונית, לעומת זאת חכמים של המשנה הקודמת הם כן חוששים לקלקול, כי לדעתם לא צריך תנאי כפול, ולכן חוששים שהוא יטען שזה היה על תנאי. עכשיו רק נעיר בסוגריים שלפי זה יוצא שכשרבי מאיר במשנה הקודמת כן חשש לקלקול, כנראה שהוא מבין שבאמת היה שם תנאי כפול. עכשיו, לא ממש תנאי כפול מפורש, הוא אמר, הגט הזה הוא גט על תנאי שאת באמת זנית, או שבאמת אי אפשר להפר את הנדר, ואם לא זה לא גט, לא עד כדי כך מפורש, כי אם כן, גם אם נגיד לו שאסור לו להחזיר אותה, זה לא משנה, ברור שהגט יהיה מבוטל, אלא מין תנאי כפול מרומז כזה, שהוא אמר, אני מגרש אותה כי אני חושב שהיא איילונית, אם לא הייתה איילונית לא הייתי מגרש, משהו כזה, בלי להגיד שזה ממש גט על תנאי, אבל זה מספיק תנאי כפול בשביל שרבי מאיר יחשוש שם לקלקול, אבל אצלנו לא היה תנאי כפול. ולכן לא. ועד כאן, החלק החמישי של השיעור, הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה לגבי בעל שמגרש את אשתו בגלל שיצא עליה שם רע או בגלל שהיא נדרה, והדין הוא שאסור לו להחזיר אותה. ולמה? אז יש שתי סברות, או משום קלקול, שהוא יטען שהוא גירש אותה רק כי הוא חשב שהוא לא יכול להפר את הנדר, או כי הוא חשב שהיא זינתה, ועכשיו שמתברר שלא בעצם הגט בטל למפרע, ואז זה יכול לקלקל, כי יכול להיות שבינתיים היא התחתנה ולנדו לילדים ומיהיו ממזרים, זה משום קלקול. הסבר שני זה משום כנס, פשוט שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים ועריות, וזה בא להזהיר אותם, ומה הנפקמינה? אז ראינו במשנה שלפי רבי יהודה זה משום כנס, וממילא גזרו רק בנדר חמור, כלומר נדר שנעשה בפני רבים וזה נדר שאי אפשר להתיר, לעומת זאת לפי רבי מאיר ורבי אלעזר זה משום קלקול, וממילא האיסור הוא דווקא בנדר שכן אפשר להתיר אותו, ובאיזה נדר אז רבי מאיר אומר שגזרו רק על נדר שצריך חקירת חכם, כי רק על זה הבעל יכול לטעון שהוא לא ידע, נדר שהוא יכול להפר בעצמו, ברור שהוא ידע. לעומת זאת רבי לזר אומר שגזרו על שניהם, ואם כבר לא לגזור, זה על נדר שצריך חקירת חכם, כי גם הוא איתן שהוא לא ידע, אז נגיד לו שגם אם היית יודע, לא היית שולח אותה, כי לא היית רוצה שהיא תתבזה בביתין, לכן אתה לא יכול לטעון שלא היית נותן גט במקרה כזה, אז זה סיבה לא לגזור במקרה של נדר שצריך חקירת חכם, אבל בפועל הוא גוזר גם על זה, עד הוא הנדר השני, ועד כאן המשנה. את הגמרא, וגם את המשנה הבאה, חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שתי גרסות בדעת רב נחמן לגבי האמירה של הבעל בשעת הגט, הסברה הראשונה זה שהוא סובר שזה משום קלקול, ולכן רב נחמן אומר שכל האיסור במשנה זה דווקא אם כשהוא גרש אותה, הוא אמר בפירוש שהוא מגרש אותה בגלל שהיא נדרה או בגלל שיצא עליה שם רע, כי רק ככה יש חשש שהוא איתן שרק בגלל זה הוא רוצה לגרש ועכשיו הוא רוצה לבטל, אחרת אין חשש, זו גרסה ראשונה. הגרסה השנייה זה שהוא סובר משום כנס, וממילא הוא לא חייב לומר לה את זה, אבל ממליצים לומר לה בשביל שהיא תלמד, שזה הסיבה שהוא גרש אותה, וככה מעכשיו היא תיזהר שלא יצא אליה שם רע, או שלא תרבה בנדרים, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני אמרנו שרבי יהודה אוסר רק בנדר שנעשה בפני רבים, כי זה נדר שאי אפשר להפר אותו, והבאנו מקור לזה שאי אפשר להפר אותו מהגיוונים, וגם אמרנו מה זה רבים, רב נחמן אומר 3, רבי יצחק אומר 10, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, הסברנו שלכאמור לפי רבי אלעזר, הוא אומר שהבעל לא היה רוצה שאשתו תתבזה בביתין, ולכן באופן עקרוני בנדר שצריך ביתין, הוא לא יוכל לטעון שאם הוא היה יודע שאפשר להפר הוא לא היה מגרש. זה עקרונית, אומנם בפועל כן גוזרים, אבל עקרונית לא. בכל אופן רבי מאיר אומר שעקרונית כן גוזרים, כי הוא כן יכול לטעון שהוא לא היה מגרש, כי אין לו בעיה שהיא תתבזה בביתין, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה סיום המשנה יש שם מעשה בצידן, ששם דווקא הבעל הוא זה שנדר שהוא יגרש אותה, ושם הדין הוא שהוא יכול להחזיר, וספרנו למה זה קשור למשנה, כי יש פה בעצם הנגדה בין הרישה שכשהיא נדרה חוששים, אבל בסעיף כשהוא נדר לא חוששים, ולזה מביאים את המעשה. ודיון שני הסברנו שמה שהבעל נדר שם זה לאסור על עצמו את הפירות של העולם. ודיון שלישי אמרנו שבסעיף מותר לו להחזיר, ושואלת הגמרא פשיטה, ועונה הגמרא זה לא פשיטה, כי אולי גם הבעל שייך לגזור בשביל שלא ירבה בנדרים, כמה שמלן שלא גוזרים. ודיון רביעי כתוב בסוף מפני תיקון העולם, אז רב ששת אומר שזה מתייחס לרישה, שכשהאישה נדרה, אז אסור לו להחזיר אותה, וזה תיקון העולם. רבין אומר שזה גם מתייחס לסיפה, כלומר שבסיפה אין את הספרה של תיקון העולם, ולכן מותר לו להחזיר, וזה היה החלק הרביעי. החלק החמישי והאחרון זה המשנה הבאה, וזה אם הוא מוציא אותה בגלל שהיא איילונית, כאן זה מחלוקת. רבי יהודה אומר שגם כאן לא יחזיר, כי הוא חושש לקלקול. חכמים אומרים שכאן לא חוששים, ושאלנו הרי במשנה הקודמת זה היה הפוך, שחכמים כן חששו לקלקול, ורבי יהודה לא חשש, וענינו שתי תשובות. שמואל אומר שצריך להפוך את הדעות במשנה שלנו. תשובה שנייה זה לא צריך להפוך, אלא זה פשוט שונה. כלומר, לפי רבי יהודה, עקרונית חוששים, כמו במשנה כאן, וזה שבמשנה הקודמת הוא לא חשש, זה פשוט כי מציאותית. אין סיבה לחשוש. זה לגבי רבי יהודה. לגבי חכמים, זה פשוט לא אותם חכמים. חכמים אצלנו כאן זה דעת רבי מאיר שבשביל שיהיה תנאי זה צריך להיות תנאי כפול, וכאן זה לא תנאי כפול, ולכן הוא לא יוכל לטעון שזה היה על תנאי. לעומת זאת במשנה הקודמת זה לא רבי מאיר ולא צריך תנאי כפול, ולכן שם הם חוששים. כל טוב.